השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. יותר מ-20 אלף הרוגים נמנו עד כה ברעידת האדמה הקטלנית שפגעה בטורקיה ובסוריה בתחילת השבוע, כך הודיעו רשויות הבריאות שם. על פי הערכתם, עניין זה יעלה בימים הקרובים, ובמקביל נמשכים החיפושים אחר ניצולים ברעידת האדמה החזקה שפקדה השבוע את המדינה. מאות אנשי פיקוד העורף, אנשי רפואה, מתנדבי זק"א, ממשיכים בחיפושים ובאיתור הלכודים. המטכ"ל אלוף הרצי הלוי ערך בימים האחרונים ביקור חשאי בבחריין, כך פורסם בכלי תקשורת מקומיים. על פי הדיווח, יורש העצר של בחריין, סלמן בן חמד אל חליפה, קיבל את פניה של משלחת בכירים ביטחוניים, בה תועד גם הרמטכ"ל הישראלי. האישים דנו בחשיבות שבשמירת הביטחון האזורי. עימות חריף בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לצמרת המשטרה. השר בן גביר הזמין ערב את מפקד מחוז ירושלים לשיחת בירור בעקבות אובדן שליטה של המשטרה בירושלים לחבורת אנרכיסטים שקימו הפגנות נגד ממשלת הימין הלאומית. השר בן גביר אמר כי המשטרה איבדה שליטה על האנרכיסטים, אירוע שבו הוצתו צמיגים ליד מעון ראש הממשלה, נחסם כביש מספר 1 ותנועת הרכבת הקלה. כל אלה אירועים חמורים ביותר שבהם שוטרים ולוחמי מג"ב היו במקום, אך קיבלו הוראה שלא לאכוף את החוק ולא להתעמת עם המתפרעים. שיחת הבירור, אומר בן גביר, תבדוק את הטענה כי ניתנה הנחיה שלא לאכוף את החוק בירושלים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב קובי שבתאי תוקף בחריפות את השר בן גביר, ובהודעה שפרסם כתב כי הוא מגבה את מפקד מחוז ירושלים על עמידה איתנה והפעלת שיקול דעת בטיפול במחאה ובהמשך הפרת הסדר. בהודעה נאמר כי הוא מצר על כך שבירור הנושא מתבצע באופן פומבי, בעוד כוחות המשטרה פועלים בשטח, ולא באמצעות תחקיר מבצעי ענייני המתבצע בסיום הפעילות כמקובל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
הלילה יהיה קר במיוחד, בצפון צפוי לרדת גשם מקומי בחרבון שלג. מחר מונן חלקית, בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות לאורך מישור החוף וקיים חשש מקרה במקומות המועדים. בשבת קודש הטמפרטורות בלי שינוי של ממש עדיין יהיה קר, וביום ראשון דומה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי,
כל חי. כל חי תמיד איתי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
Thank you. שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי מאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ונקדיש את כל הדברי תורה לרפואת הילד מלאכי בן שמאי. שקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים, ישלח לו רפואה שלמה, והחזירו לתנו הטוב במהרה, ומי שיכול להזכירו בלימוד, בתפילות, מלאכי בן שמאי, תבוא עליו ברכה, ובזכות זה שאנחנו מתפללים ולומדים עבור אנשים חולים, אז הקדוש ברוך הוא לא ישמיע שוט ושבר בגבולנו. האם ניתן לעשות תחינה בשבת על ידי נענוע הכלי, או שזה כמו שעושים בחול ויש בזה בעיה? כשבאים לעשות לישה בשבת, צריך להקפיד לעשות את זה בשינוי. כמו שמובע בסימה של חף א', בסעיף י' ותתווה ותתזי', נענוע הכלי בתחינה זה לא שינוי, כי כך רגילים. אם אתה רק מעביר מכלי לכלי, זה נקרא שינוי. אבל אם אתה סוגר את הכלי ומנענע, זה לא נקרא שינוי. ולכן, הדבר הזה אסור, אלא צריך או להרבב ביד, או שתי וערב. אלא אם כן, אתה עושה תחינה מאוד לילה. אתה שם כמות גדולה של מים, ובעצם התחינה עכשיו תהיה יותר דלילה ממה שהייתה בעודה גולמית, אז מותר. אבל גם פה יהיה אסור לנענע את הכלי מסיבה אחרת. לא מסיבה שזה לש, מסיבה שזה נראה כלש. כי כשאדם עושה בחוזקה, גם כשהוא מדלל, אם הוא עושה בחוזקה, זה אסור. ככה ביור הלכה מביא בשיל חפה לפסיף תדבר. אז יוצא שבין מצד נראה כלש, ובין מצד לש, בעינינו הכלי זה לא טוב. אבל לגופו של עניין, אם אדם רוצה למשל לערבב כרגילותו תחינה בשבת, אם הוא עושה אותה יותר דלילה מאשר היא בעודה גולמית בנתינת מים בבת אחת, מותר. אבל אם זה לא ככה, אז צריך דווקא בשינוי לערבב. האם אדם שחותך שום בשבת צריך גם להיזהר לעשות רתיחות קצת גדולות שלא יהיה כתוכן? מכיוון שהשום הוא קטן, זה יחתוך כרגיל. בוודאי שצריך להקפיד לעשות חתיכות יותר גדולות, רק אי אפשר לעשות חתיכות גדולות שכמו שאנחנו אומרים תמיד, יהיה צריך להתעסק עם השניים התחונות בשבילם, כי זה לא מצוי בשום, אבל יותר גדולות ממה שרגילים ביום חול. ואם הוא חותך כדי לאכול לאלתר, בסכין, אז בזה, מי שמקל, אין למחות בידו, כמו שהבית יוסף והרמה מביא בשיל חפה להפסיף את בית. אבל לכתחילה, צריך להקפיד, שלא לסמוך על הכולה הזאת בצורה רגילה, אלא רק לעשות חתיכות גדולות במקצת, וחלילה מלהשתמש בקוטי שום בשבת. כשבוצעים מאכלה בשבת, האם צריך לחתוך גם מאכלה השנייה שהיא לחם משנה? לא. מבורש ברש עין דלת באחרונים, שמספיק לבצוע על חלה אחת, לא צריך משתיהם. הייתי במלון כשר בשבת, ובאמצע השבת העובדים הגויים חיממו מים, אז רציתי לשאול, האם מותר להשתמש בזה? וגם מה לגבי בשולי עקום? בשולי עקום לא שייך במים, אבל יש פה בעיה של איסור דאורייתא, שעושים איסור דאורייתא עבור יהודי, אסור להשתמש בזה. גוי שמחמם אוכל עבור יהודי בשבת, אסור להשתמש בזה, קבוע בסימן רשעין וו, סעיף א'. ולכן, כשהולכים לבית מלון, כמו שבודקים על המלון עם האוכל שלו טעים ואיך החדרים, צריך לבדוק לפחות כמו אותו דבר על הכשרות. אם יש כשרות מסודרת במלון, פיקוח, לא יקרה כזה מצב שעובדים גויים מחממים מים בשבת. לא יקרה. כל הבעיה שהולכים לכל מיני בתי מלון שהם מפוקפקים בכשרותם ואז קוראים כאלה דברים. אני מנקה את חדרי השירותים ביום חמישי בלילה, בדיוק בעת שיש ברדיו שאלות ותשובות ודברי תורה ברבנים. האם מותר להמשיך בשמיעה בתוך חדר השירותים שצריך להפסיק או לחבות את האוזנייה? אם זה שירותים שהוא רק שירותים, אז אסור להרהר שם את דברי תורה. צריך לחבות. אבל אם שירותים שיש שם גם מקלחת או מכונת כביסה וכדומה, אז אפילו שלדבר שם דברי תורה אסור, אבל להרהר מותר. האם צריך להפריש מעשרות בגין הכנסות שכירות מדירה שיש עליה משכנתה? דירה שיש עליה משכנתה, לא צריך, כמו שדיברנו שבוע שעבר באריכות, לא צריך להפריש מעשרות מהשכירות, כי השכירות באה לכסות את המשכנתה. ברגע שתגיע למצב שכיסית עם השכירות המשכנתה, מי עכשיו מתחיל להיות רווחים? מי עכשיו תתחיל לתת מעשרות? אבל עד עכשיו לא צריך. ומה הדין אם אין צורך, הוא כבר הפרשו מעשרות בשנים הקודמות, האם ניתן לקזז מהכנסות אחרות בשנה הזו? ניתן לקזז. אף הפי שלכתחילה, אסור לתת מעשרות לפני שהגיע החיוב. בדיעבד זה בסדר. מי שנתקע בשבת חתם בלי מגב רצפה מגומי, רק מגב יספוג. ויש לכלוך על הרצפה ורוצים לנקות מקומי, זאת אומרת לשפוך מקומי ולנגוד עם המגב. מה אפשר לעשות? אסור על ידי יהודי, יש פה גם בעיה של סוחט, וזה לא דומה לסימן של כף סעיף י' ח', מכיוון שפה יש לו, הוא נהנה מהסחיטה, יש לו עניין בסחיטה, יש פה גם בעיה של כיבוס. נכון שזה רק דרבנן, ולכן על ידי גוי, אם זה צורך הכרחי, מותר לעשות את זה, אבל על ידי יהודי לא. האם מותר בשבת לחלק לילדים כרטיסי הצטיינות בתהילים, ואחר כך בשבת לעשות להם יריד על משחקים? שמי שיש לו סכום מסוים יכול לבחור משחק יותר גדול, מי שפחות משחק יותר קטן. כן? כל דבר שגורם לילדים להתעורר, להתחזק, להתמיד, תהילים, משניות, גמרא, לא משנה, כל מיני דברים כאלו, זה מצווה, וסומכים בזה על דעת היש אומרים בסימן של חב בית סעיביו, שמותר לעשות הגרלות בשבת, כי זה צורך מצווה. קל וחומר פה, שזה יותר טוב, זה לא הגרלות. זה פשוט הצטברו הרבה כרטיסים. מי שיש לו יותר כרטיסים, אז בשבת יכול לבחור משחק יותר גדול, ומי שפחות משחק יותר קטן. הבעיה שיכולה להיות פה, שזה מתנה, ומתנה בשבת אסור, אבל כמה שזה צורך מצווה, זה מותר. מתנה לצורך מצווה, מותר, כבואר באחרונים, שמביאה משתבורה בשין ואפסיף קטן למד ג' אלא מה נאמר, שזה מקח וממכר? זה לא נקרא מקח וממכר, כיוון שהוא לא חייב לו שום דבר, זה רק פשוט אפשרות לקבל על ידי הכרטיסים, זה לא נקרא מקח וממכר. לילד שלי יש כרטיסים שמקבל על הצטיינות בתפילה, לימוד, והכרטיס של התפילה הוא בצבע ורוד, של הלימוד הוא ירוק. האם מותר לו בשבת לברור ולשים כל צבע בנפרד? השאלה למה הוא בורר, אני עוד לא מבין כל כך למה בוררים את הכרטיסים. יש לו כרטיס כזה וכרטיס כזה, מה הוא רוצה? הוא רוצה לעשות ערימה של ורודים וערימה של ירוקים. כיוון שכל כרטיס מראה משהו אחר, אז זה נקרא שתי שימושים נפרדים, זה נקרא בורר. אם הוא משתמש בזה, זה מותר, אבל אם הוא לא משתמש, סתם עושה ערימה לבד פה, ערימה לבד פה, זה אסור. כמו תערובת של פיצוחים שמערבבים, שמפרידים כל שקדים לבד ופיסטוקים לבד. זה אסור, זה אביור הלכה בשינות עציף ג'. אז במילא גם פה, אם זה לא לצורך שימוש, אלא רק משהו שהוא רוצה לסדר לו בנפרד כל דבר, זה אסור. לבני ספרד, שזמן תפילה הוא לפי המגן אברהם, האם ציר גם של חזרת השץ, קדיש תתקבל, יהיה לפני סוף זמן תפילה של מגן אברהם. חזרת השץ כן, קדיש תתקבל, אין חובה. האם נייר כסף עבה מוריד את הבעיה של מחזה כמבשל לדעות שיש מחזה בפלטה? זה יכול להוריד בתנאי שהוא למעלה ב-100 מיקרו. האם סיגרות מוגדרות כאוכל או משקה לעניין לעשן לפני התפילה? וכן לעשן ברחוב כמו אוכל ברחוב. זה לא נחשב כמו אוכל לגבי לעשן ברחוב, שיש בזה, חוץ מהשאלה של מי נשמרתם, כן? דברים עכשיו לגוף העניין. זה לא נחשב שכתוב שאדם אוכל ברחוב, הוא פסול לעידוד, שמורים ראו ככלב, זה לא נחשב לגבי זה. כמובן שאדם שהוא מאוד מכובד, סתם שלא ילמדו ממנו, כן? ולגבי לעשן לפני התפילה, אז לעשן לפני התפילה זה באמת בעיה, אלא אם כן אדם זקוק. יש כאלה שצריכים להתפנות לפני התפילה וכדומה, והם צריכים את זה, באופן כזה כן, אבל סתם ככה לא לשן לפני התפילה, כי לפני התפילה לא מתעסקים בדברים של צורכי הגוף, כמו שמובא בסימן פייטי ציב ג' האם מותר לחמם סופלה שמבושל 80%? כל דבר שהוא לא מבושל 100% אסור לחמם אותו בשבת, איסור דאורייתא, אבל זה מוסיף, זה מזרז בישול. זה הרס בישול, מוסיף בישול, איסור דאורייתא ברשנון ד' סיף ד' ורשנון ז' סיף ד' ושינות ח' סיף ד', פשוט זה אסור. אבל זה הטעות שסופלה זה לא 80%. ברגע שהעוגת סופלה מוכנה, ואוכלים אותה לכתחילה ככה, ולא מרגישים דוחק, וככה זה מקובל בעולם, זה נקרא 100%. זה שבישלו, זה שאפוי את זה זמן מאוד קצר, זה לא אומר שזה לא אפוי 100%. פשוט זה הצורה של האפייה של זה. אז אם אדם באמת לא הכין את הסופלי עד הסוף ביום שישי, כי הוא סומך על החימום של שבת, פשוט שעשו. יש שם קטרינגים, שמבשלים את האוכל 80%, כי הם לא רוצים שיסרף על הפלטה, שהם חמים את זה בשבת. זה פשוט שעשו לחמים את זה בשבת. אבל אנחנו מדברים כעת על סופלי שהוא מוגדר כמוכן לאכילה לכתחילה. מותר לחמם את זה בשבת. האם מותר לשים בשבת משחת סינטומצין על העין בשבת? אם יש דלקת, מותר, אבל לא לשים בצורה של מריחה, אלא רק בצורה של נגיעות. למרוח ביד עקב שורה שיש בעין, וכן לשים טיון על העין. כל הדברים שקשורים לעין מבואר בשין כפחי צפתת שמותר, אלא כן זה סתם גירוי, אבל לא בצורה של מריחה, אלא רק בצורה של נתינה. עוד לשים טיון ולהיזהר שאולי יהיה סחיטה, אלא רק לשים את זה בהנחה רכה. קורה לפעמים שנרדן לפני ברכת המפיל, האם אני יכול לברך אותה במידה והתעוררתי באמצע הלילה, לא נטילת ידיים. אדם שישן חצי שעה על מיטה בלילה, יש לו רוח רעה על ידיו. הוא לא יכול לברך שום ברכה ולהגיד שום פסוק לפני שהוא נוטל ידיים. יש לו רוח רעה. מות של וילון המונח על שתי ובים, המחובר לקיר שנפל. האם מותר להחזיר למקומו בשבת על ידי שמניחו על הבבים בלי שום הברגה? אם זה דבר שרגילים להוציא ולהחזיר, מותר. כמו שמצוי בישיבה, המטלים של המגבות. אבל אם דבר שלא רגילים להוציא ולהחזיר, זה אסור. כי זה צורה של בנייה. שניים שנטלו אדם לסעודת פת בשלישי אכל מזונות. ויש גם נשים לסעודה. האם יש כאן חובת זימון לגבי הנשים? וכן, האם גם הנשים חייבות לחכות לזימון של הגברים? ומה עדינו במקרה שהאישה יפה מאוד? למדנו כמה וכמה פעמים, והשולחן אוכל זה פוסק את זה מפורש, בסימן קוף צדיק תציביו, שנשים שאוכלות בפני עצמם, יש להם רשות לזמן, לא חובה. אבל אם הם אוכלות עם שלושה גברים, יש להם חובת זימון. שניים שאכלו לחם, והשלישי אכל מזונות, גם זה מבואר בסימן קוף צדיק זין, שיש פה חובת זימון. אבל חובת זימון זה לא על זה שאכל מזונות, הוא רק משלים להם את הזימון. אז חובת זימון זה על שתיים שאכלו את הלחם. אז לכן, אנשים, אם הם לא אכלו לחם, אין להם חובת זימון. אבל אם הם אכלו לחם, יש להם חובת זימון, ולא יכולים לעזוב את מקומם לפני ששומעות זימון. כשאדם שותה סודה באופן שאינו צמא, האם צריך לברך על זה? כי נהנה מהציסה שבמשקה או שידוע לו כמים? אני בדקתי את זה להרבה בני אדם, וכולם אמרו לי שגם כשלא צמאים, נהנים מהסודה, ולכן צריך לברך. אבל אם, כך גם כתבנו בספרנו בהלכות ברכות בסימן רש"ד. אבל אם באמת בן אדם אומר לך שהוא לא מרגיש שום הנאה, שלא יברך. אדם ראה ברק, אחרי היה מסופק אם זה היה ברק או לא, ואחר מכן שמע רע וברך שכוחו גבור אותו. האם כשקורה שוב ברק יכול לברך שלא נעשה בראשית? התשובה היא שכן. זה לא כמו ים שאם אדם ראה ולא בירך, הפסיד את הברכה 30 יום. זה מפורש בשולחן ערוך ובפוסקים בסימן רשכ"ו, שאם אדם, בסימן רשכ"ז, שאם אדם ראה ברק או שמע רעם ולא בירך, הוא יכול לברך אחר כך, כי כל פעם זה התפעלות חדשה. כמו שהמגן אברהם כותב ברשות חיית, כל פעם זה התפעלות חדשה. ולכן אם אדם לא בירך על הברק, לא משנה למה, אחר כך הוא רואה עוד פעם ברק, יברך עליו, בוודאי. וזה שהוא בירך על הרם, שכוחו גבור אותו, הוא לא תכוון לפתור את הברק, אז ודאי שהוא לא פתר. וגם הוא מתכוון לפתור, זה לא תוך כדי דיבור, זה לא שייך לפתור את זה. כשאדם נוטל ידיו, הוא מצוי בחורף, כשאין המים מגיעים לו כל היד בעקבות היובש. האם צריך לשפוך על ידיו שוב מים עד שתירדף כל היד? תחילה צריך להקפיד שזה יגיע עד סוף כף היד. אבל אם זה לא הגיע, ויש לפעמים יש אנשים שממש המים אצלהם זה כמו מחטים בידיים. אז בשעת הדחק גדול אפשר להקל עד, בשעת הדחק, בלי גדול, בשעת הדחק אפשר להקל עד סוף קשרי האצבעות, כפי שמרן כותב בקוף סמך א' סיף ד'. כשאדם מתפלל פלאג בערב שבת וחוזר לביתו, האם אשתו יכולה להדליק אז או שצריכה להדליק קודם שחוזר לביתו וכמה זמן קודם? אישה לא נגררת אחרי הבעל והבעל לא נגרר אחרי האישה. אם הבעל רגיל תמיד לקבל שבת מוקדם, אז יש אומרים שהאישה נגררת אחרי הבעל וזה מחלוקת. אבל אם זה לא רגיל, פעם בקיץ ככה, בחורף ככה, לא משהו קבוע, אישה לא נגררת אחרי הבעל, ולכן אפילו שהבעל כבר קיבל שבת והתפלל, האישה לא נגררת אחריו, היא יכולה להדליק נרות שבת, מוטב שתדליק לפני שנכנס לביתו, אבל מעיקר הדין גם אחר כך מוטב. כשאדם מייח מזונות על אורז, הוא באמצע החילה רוצה לאכול גם רוגלך. האם הוא מחשבתו כדי לא להצטרך לברך שום מזונות? אם כשהוא בייח על האורז הוא כיוון לפתור את הרוגלך, אז הוא פתר. אבל אם כשהוא בייח על האורז הוא לא כיוון לפתור את הרוגלך, אז הוא לא פתר. אפילו אם זה היה לפניו, למה? אינו בדין שיפתור, אינו חשוב את החשוב דרך גררה, כפי שמביא בית יוסף והרמה ברש י' א', סעיף, אלא אם כן האורז יותר חביב עליו. רצינו לשאול בבית הכנסת אצלנו במלחה של ערב שבת, מתחילים קורבנות ומגיעים לתיקון תפילת יד שם עניין. אחד המתפנים אמר שיש הנחה שצריך לפלור את אשרי, שצריך לסמוך את אשרי, לעמידה ויש לחכות שם עניין ואז להתחיל אשרי. האם יש לזה מקור בהלכה? צריך להקפיד. קודם כל, כן, יש מקור בהלכה, שצריך להסמיך את אשרי יושבי ביתך לתפילת עמידה, בגלל שכתוב שם בפסוק רצון ירב יעשה ואין עומדים להתפלל, אלא מתוך פסוקים של רחמים. אז לכן צריך להסמיך, וחוץ מזה גם בשביל הקדיש, צריך להגיד בעשרה איזה פסוק או משהו, כדי שיוכלו להגיד קדיש. אי אפשר, באים, בעשרים, גם שם מתחילים להגיד קדיש. לא, לא היה פה, לא היה פה מניין כשאמרו אשרי. אז לכן צריך להקפיד לומר את, את אשרי יושבי ביתך כשיש עשרה, ולפחות להתחיל מרצון לרב יעשה. כשאדם מלווה לחברו 50 שקלים, וכל פעם כשהולך אליו לבקש את הכסף בחזרה, אומר לו שאין לו עכשיו. לאחר מספר פעמים אומר לו, המלווה תוסיף לי 10 שקלים על תיחת ההליכות לגבות את החוב, האם יש בכך משום מסור ריבית? יש בזה משום מסור ריבית, וגם הוא לא חייב לשמוע לו, כי חוב זה חוב, ואסור לעשות כזה דבר. גם מצד ריבית, וגם מצד שיש פה סרח גזל, כאילו מה פתאום שהוא ייתן לך? נכון שהוא לא בסדר, שהוא לא משלם, אבל זה לא חייב כסף. חתכתי עוגה בשבת בסכין חד פעמית והיא נשברה לי באמצע. האם מותר להמשיך לחתוך עם החלק של הסכין ללא ידית? או שזה דומה למחת שנשברה, שאילו זורקה להשפעה עם מוקצקה בשבת. כתוב בשולחן ערוך בסימן שחרית ציביו ששברי כלים שיבורים לשום מלאכה שהיא לא חריגה זה לא מוקצה. מחת שניטל חודה או חורה זה חריג להשתמש בה. כמו שהגמרא אומרת, זורקים אותה בין הגרוטאות. אז לכן מרן פוסק בסעיף י' א' שהיא מוקצה. אבל סכין שנשברה, נכון שהחוד נשבר, אבל נשאר חלק מכובד בסכין, נכון שהרגילות לזרוק את זה, אבל זה לא חריג להשתמש בזה, לכן זה לא מוקצה. עד כאן שאלות באמצעות האתר להיום. מספרי של הטלפונים שלנו כאן, בואו נפנה שלכם מאזינים, 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון אינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
זה היה בלתי אפשרי להעביר את הילדה לבית ספר הזה. זאת אומרת, רבנים גדולים שדיברתי איתם מהעיר, אמרו לי תקשיב, 15 שנה האחרונות לא עברה שום ילדה מהבית ספר שילדה שלך לומדת עכשיו לבית ספר הזה. אמרתי לו, הרב, תקשיב, יש לי ילדה טובה, והבית ספר שנמצאת בו זה לא בית ספר טוב, ואני כבר 5 חודשים עודף אחרי הבית ספר שאני רוצה שיקבלו אותה. פה הצדיק בשמיים יושב, הוא נתן הבטחה, וככה זה היה, ממש ככה. הוא לא נתן לי גם חכות יותר מדי זמן.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה.
אם אפשר להמיר שאלה אחת בשתי שאלות קצרות, אם זה בסדר, אם אביך לתשולו, אז גם בסדר. שאלה ראשונה, בן אדם שאכל שיעור של... אכל שיעור עץ ואדמה, וברכה אחרונה נפשות, אבל מדרכת שעקה הוא לא אכל שיעור. שהוא בורך נפשות בסוף, זה הפסק לשעקול, צריך עוד פעם, או שזה...
עוד פעם, מה הוא אכל? עוד פעם, שוב פעם, מה הוא אכל?
אכל נגיד תפוח...
כן?
כן, וסוכריה.
כן?
דרך נפשות.
אז
בספרי
הלכות ברכות בסימן קע"ט התייחסנו בדיוק לשאלה הזאת, ושם הסקנו להלכה שזה סילוק מוחלט. ברכה אחרונה זה לא הסך דעת, זה סילוק, ולכן ברגע שהוא בירך ברכה אחרונה הוא הסתלק גם מאכילת הסוכריה. כל מה ששייך לברכה הקודמת יש פה סילוק, ולכן הוא צריך לברך עוד פעם. לא, כל זמן שהוא אוכל את הסוכריה, אתה מתכוון לומר שהוא רוצה, שהוא נגיד שתה מים ואכל תפוח, בירך ברכה נפשות על התפוח, כן?
כן, לא שתה
שיעור,
לא שתה ריבית מהמים, אז הוא רוצה להמשיך לשתות מים.
אם כן. זה לא אותה ברכה כמו עץ ושעקול, אז הוא יכול לברך נפשות רק על העץ, ולא יכוון לו לפתוח את השעקול. אבל אם זה אותה ברכה כמו סוכריה וביצה, הוא לא יכול.
כן,
סוכריה וביצה
שהכל שהכל, אני מדבר אם זה עץ, תפוח נגיד וסוכריה.
אז אמרתי, אם זה שתי ברכות שונות, עץ ושעקול, אז הוא יוכל בבורא נפשות של העץ לכוון לא לפתור את הסוכריה, ונמשיך לאכול את הסוכריה. כך כותבה בן ישראל ברב פעלים, והבאנו את זה בספר בסימן קוף האינטט.
הבנתי, שכוח רב, אפשר עוד שאלה קצרה רב?
בזרזות.
הרב כתב שלגבי הבת של התפילין, זה תשמיש קדושה. משתי סיבות, אחד לחשוש לדעת רשי, והשני, ככה הרב שמעתי אותו בשיעור, אחד לחשוש לדעת רשי, והשני בשביל... שבכל מקרה הוא נוגע ב... הוא נוגע ביוד. הוא נוגע בבית. כן, הוא נוגע בבית, כי זה היוד לא... אז לעניין זה שהוא לא לחשוש לרשי, אז מרן לא חשש לרשי בקדושה. אז איך בתשמיש קדושה נחשוש לרשי?
לכן אמרתי, זה רק סיבה משנית. זה הסיבה משנית. הסיבה העיקרית שהנרתיק נוגע ביוד, והיוד זה קדושה.
כן, אבל יש שיעורי ברכה, מביא אותה פסקי תשובות, שהולכים לפי רובה, לפי הרוב. אז אם נגיד ככה, אז... אי אפשר להקל בבת של התפילין.
לא, זה לא נאמר בכזה אופן שזה התשמיש הקבוע והעיקרי שלו. לא על זה השאר התשובה דיבר. טוב, אבל זה כבר איכות דברים, ואנחנו...
טוב, שקוע.
אבל זה... שקוע. התייחסתי לזה גם, בתוך חודש שיעור התייחסתי לזה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, וקודם כל שאלת הבהרה לגבי קילוף הביצה. זה מצוי מאוד, אחרי שמקלפים את הביצה, שיש חתיכה קטנה של הקליפה שהיא דבוקה ליד, וכשמניחים את הביצה, אז חוזרת אותה חתיכה ונדבקת לביצה.
אז זה מה שאמרתי, שאם זו חתיכה חיצונית שיצאה מהביצה וחזרה ונדבקה, חיצונית אני מתכוון שהיא כבר התנתקה מהביצה. אם הקליפה כבר נותקה מהביצה, וחזרה אותה קליפה ונדבקה בביצה, אז באופן כזה צריך להקפיד להוציא את הקליפה עם קצת ביצה, או לשטוף את זה. לשטוף את זה בברז גם טוב.
כן, עכשיו לגבי עצם השאלה שאני מתקשר, לגבי, האם אנחנו אומרים ביסורי דרבנן, גם כן עתי למשרח? אם כן, אז מה הדוגמה לכך?
מה הכוונה עתי למשרח? מה אתה מתכוון עתי למשרח?
הרי ביסורי דאורייתא ראינו ש... לגבי קידוש, למה לא עושים קידוש ביום כיפור? כי אז ייתנו את זה לקטן, הרי זה יום טוב יום כיפור. אז ייתנו לקטן, אז מתרסים התוספות שבגלל שעתי למשרח. כי איסור אכילה הוא דאורייתא ביום כיפור.
מצאנו כזה דבר, למה לא עושים הבדלה בתשעה באב שחל במוצאי שבת ונותנים לקטן לטעום? אז כתוב בתפקוף נון זין, בגלל שעתי למשרח, שכשהוא יגדל הוא גם יעשה ככה. וזה דרבנן.
ושם זה רק יסוד... כן, כן, אבל, כן, אבל יש לנו עוד דוגמאות לזה, חוץ מהדוגמה
לא הזאת. לא מספיק? זה לא מספיק הדוגמה הזאת?
לא.
למה לא? יש עוד דוגמה ברשע אינבב סעיף ג' לומר לגוי לטלטל נר דולק. זה דרבנן. אז המשנה ברורה בסעיף קטן חפטט כותב שאין להקל אלה בני תורה. דיל מעטי למשרח. זה גם כן דבר של דרבנן. שתי דוגמאות זה מספיק, לא?
כן, כן. אז מה הדוגמה השנייה?
רשע אינבב? רשע אינבב סעיף ג' שם כתוב שמותר לומר לגוי לטלטל נר דולק. למה? כי היהודי בעצמו יכל לטלטל בשינוי. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן חפטט, בשם הרדב"ז והמגן אברהם, שאין להקל אלא לבני תורה. למה? דיל מעטי למשרח. זאת אומרת, אם אתה מקל כזה דבר להמון העם, הם לא מבינים מה קורה פה. פתאום אתה אומר לגוי לטלטל נר דולק, הם יבואו להגיד לו גם כן להדליק ולחבות אור. הם לא מבינים שיש פה, ולטלטל מוקצה, הם לא מבינים שיש פה איזה צד היתר על ידי יהודי, ולכן הקלנו בדבר הזה. אז לכן, בכזה מצב, לא מקילים לסתם אנשים. למה? בגלל דין מתי למשרח.
כן, טוב, יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
ישר כוח לרב על התוכנית, אנחנו מחכימים ו...
תודה.
לומדים משבוע לשבוע כל פעם מחדש.
תודה.
אם אפשר בבקשה, שתי שאלות בקצרה. שאלה אחת, יש מצוי מחמים חדשים עכשיו שמפעילים אותם והם קופצים לבד. האם מותר להפעיל את המחם לפני שבת? וזה יקפוץ בשבת, זאת אומרת, זה יפתח בשבת, לא רתח המים לפני שבת. האם אנחנו מתייחסים לזה כגרור וכתום בגלל שאין לזה אפשרות אחרת, או שצריך להקפיד
למה אין אפשרות אחרת?
יש לחיצה, יש on-off, יש לחיצת הרתחה, וזה אוטומטית לבד עובר למצב שבת, לשמירת חום. זה קופץ בהרתחה. בהרתחה אני לא צריך להפעיל מצב שבת.
זאת אומרת, אם אני... כביכול יחבא את הכפתור, אז יתקבע מחם לגמרי.
בדיוק.
ואם אני, אין לי אפשרות להגביר, להדליק, אין לי שום דבר.
יש כפתור הפעלה. הכפתור הפעלה הזה מגיע לרתיחה. הוא
מרתיח, ואחרי שהוא מרתיח, מכניס אותו למצב שבת.
בדיוק, הוא מכניס את עצמו למצב, זה שוג של תרמוס חשמלי כזה.
כן. אז בכזה מצב, מכיוון שאין לנו פה שום אפשרות של... של חיתוי, של נגיעה, זה לא דומה לרש נ"ד צפתת, שם כתוב שגם במים יש חשש של שמא יחטא. כיוון שפה אין מה לחטות. אז כיוון שמה לחטות...
זה יהיה שונה ממחם רגיל, שבמחם רגיל בעצם...
מחם רגיל, בטח יש מה לחטות, יש מצב רתיחה, יש מצב שבת. אז אם שמת על מצב רתיחה... אם שמת על מצב שבת... אם שמת על מצב שבת, יש חשש שתבוא להרתיח. כי אתה רוצה מים חמים, אבל פה במצב שלך אין מה להרתיח, אין מה לעשות.
אז הרב מסכים עם זה שאפשר יהיה להרתיח את זה תוך כדי שבת, זאת אומרת, חס ושלום להדליק את זה בשבת, אבל נגיד, אחד, כמה דקות לפני השקיעה מפעיל את זה, וזה לא מספיק לרתוח עד השקיעה, זה ממשיך לרתוח בשבת. או שמה נחשוש שמה הוא יוציא מים, תוך כדי, וזה מקרב את
זה. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. לכתחילה לא לעשות כזה דבר, כיוון שאם אדם יוציא מים לפני שזה הגיע לנקודת הרתיחה, אז הוא עושה פה זירוז בישול. אז לכתחילה, זה גרם בישול. לכתחילה ודאי שלא לעשות כזה דבר. אבל אתה שואל, אם אדם נתקע ולא לחץ על הכפתור בזמן המתאים של רתיחת המים לפני שבת, אז בכזה מצב יש מקום להקל, כיוון שאין פה מה לחטות. ויש לזה ראייה, יש לזה ראייה מהביאור הלכה בשין י"ח סעיף ג', שהוא מביא שלהשעות על תולדת חמה, והוא מביא בשם הרב קוויגר, אפילו על תולדת האור מותר להשעות. למה? הוא אומר, כבר שלא שייך שם יחטא. הרי סתם ככה, אסור להשעות על קירה שאינה גרופה או כתומה. למה שם יחטא? אומר, אם אתה משה על תולדת האור, דהיינו, דבר שהתחמם מהאור ואני משעה עליו קודם השבת, אומר, אין פה שם, אין מה לחטות, אין מה לחטות, מותר. הוא מדמה את זה לקירה גרופה או כתומה.
אז הרב מסכים עם זה שהטרמוס הזה לכאורה דינו כגרור וכתום, ושמותר להשעות אותו עוד לפני שבת.
אדם שלא הצליח, אני מדגיש, אדם שלא הצליח לפני שבת, כן.
כן, ברור.
כן, כן.
אם אפשר, בבקשה, שאלה נוספת. אדם שנמצא, זה מצוי יותר בחוץ לארץ, אבל אדם שנמצא באיזשהו בית מלון או בניין של דירות, והכניסה היא כניסה חשמלית, ומעבר לזה שהכניסה חשמלית, כל צעד שהוא עושה, אז מדליק אור, מחבא אור. האם יש אפשרות לפני שבת לתאם, לסכם עם הגוי, שהוא יבוא וילווה אותו, לקחת אותו לבית כנסת, יחזיר אותו לבית כנסת, וכל פעם שהוא יראה אותו, ייקח אותו, או שזה בעצם נקרא אמירה, ואם זה מותר, האם זה מותר בגלל שזה שבודי שבות, או שזה בגלל שזה פסיק רישה, ואז...
אז יש לחלק בין הפתיחה והסגירה, לבין ההילוך במקומות שהעין החשמלית קולטת ומדליקה את האור. לגבי הפתיחה של הדלת, שזה פתיחה ביד, כן? הוא לוחץ על כפתור חשמלי, והדלת okay. נפתחת. זה נקרא okay. מעשה בידיים, אז אם מדובר בצורך גדול, כגון ללכת להתפלל במניין וכדומה, מותר לומר לגוי שיפתח ויסגור לו את הדלת, כי אמירה לגוי בדרבנן, בצורך גדול מותרת. אף על פי... אף על פי שלדעת החזון איש, זה איסור דאורייתא. ואין להקל לומר לגוי לעשות איסור דאורייתא, אפילו לא בצורך מצווה, כמובן בשין זין סעיף A. אבל מכל מקום, מדי מחלקת הפוסקים לא יצאנו, אז על פי מה שבא בשין חפי סעיף ב', זה מותר. לגבי, אבל זה רק אם זה צורך גדול, כמו להתפלל במניין, סתם לעשות סיבוב או משהו, לא.
לא, לא לעשות סיבוב, ללכת לבית כנסת.
כן. וזה שוב פעם, זה רק אם אדם נתקע, אז אדם לא יכול ללכת מראש לכזה בית מלון ולהגיד, אני אשתמש בגוי. אל תלך לכזה בית מלון.
מלכתחילה לא לעשות דבר כזה?
מלכתחילה אסור לאדם ליצור מצב של היתר אמירה לגוי בשבת. זה כתוב בשער הציון, ברש ממדלת אות למד, אתה לא יכול לתכנן לעצמך, נגיד, יום חם, אני אומר, אני לא אדליק מזגן, כשיהיה מאוד מאוד חם בשבת, אני אגיד לגוי, אדליק מזגן, מה יש? אמירה לגוי בדרבנן, לצורך גדול מותרת. כותב השער הציון בסימן רש ממדלת, סעיף למד, סעיף קטן למד, וגם ב... סימן תף רש נון וב במשנה ברורה שאסור לעשות כזה דבר. אתה לא יכול לתכנן את אמירה לגוי על קודם השבת לשבת. סיף, השאר הציון למדהי, רב שמדיית למדהי. האם נתקעת, כך תעשה, אבל לך תחיל, אל תתכנן כזה דבר. לגבי
עדיף
ה...
עדיף למצוא מקום אחר.
בוודאי, לא הולכת לכזה מקום. אם הלכת וזה מה שקרה, זה מותר, אבל לא לתכנן מראש כזה דבר. לגבי ההליכה במסדרונות שנדלק אור, אז הוא יכול לתאם עם הגוי, כי זה נקרא פסיק רשי. זאת אומרת, אני אומר לו ללכת, אני לא אומר לו להדליק, זה נקרא פסיק רשי בגוי. פסיק רשי בגוי מותר, כבר ברש נ"ג בסוף סעיף ה' בבית יוסף, ברמה בשבת תרומת הדשן.
עכשיו, אם אני אומר לו את זה ביום שישי לפני זה, אז זה לא מקל, זאת אומרת, בתכנון, מצד התכנון?
לא, לא מקל את העניין, כמובן בשין זין סעיף ב'.
ואני לא מתייחס לזה כעשרת מכשול, אלא כעשיית מעשה בידיים.
בוודאי.
זאת אומרת, הרי אני יכול לפתוח לבד, רק הוא...
אתה לא יכול לפתוח לבד. אתה לא יכול לפתוח לבד, יש פה דלת חשמלית.
כן, אז הוא רק מסיר מכשול.
הוא עושה לך איסור כדי שתוכל לצאת. הוא עושה לך איסור כדי שתוכל לצאת. זה נקרא אמירה לגוי בדרבנן.
יישר כוח, תודה רבה כבוד.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום. רציתי לשאול לגבי להוציא חלה קפואה ולשים אותה על הפלטה שיש על הקרח. א', האם זה מותר?
ואם
זה אסור, האם מותר להוציא את הקרח או שזה
ברירה? לשים חלה עם רסיסי קרח על הפלטה אסור, ויש בזה חשש בישול, מכיוון שזה מתחמם, נמס וגם מתבשל. ולכן אסור. לנער את החלה באוויר, לנער את החלה באוויר כדי שהקרח ייפול, זה מותר, זה נקרא התעסקות באוכל. לדפוק אותה על השיש וכדומה, זה אסור. לשים עליה מפיונים כדי שזה יספוג את הקרח, מותר.
ולהוציא עם
היד
את הקרח?
להוציא עם היד אסור, להוציא עם היד אסור, זה נקרא בורר פסולת בתוך אוכל. רק לנער באוויר, או לשים עליה איזה משהו שיספוג לבד.
בסדר גמור,
יישר
כוח, הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב,
שלום בברכה.
שלום בברכה. תודה רבה על התוכנית, מדהימה. הרב, אם אני בדרכת עולם, והגעתי לברוך אתה השם, בוחר ברמה ישראל באהבה, ושליח הציבור הגיע למודים אנחנו לך. מותר לי להגיד למודים אנחנו לך?
איפה אתה נמצא?
בין אביר ברכה לשמע ישראל.
בין הבוחר בעם ישראל באהבה לשמע ישראל, כן?
כן, לשמע ישראל, כן.
כן, זה נקרא בין הפרקים. בין הפרקים, גם באמצע הפרק, אתה יכול להגיד רק את המילים מודים אנחנו לך.
כן. עכשיו, אם אני נמצא ב... ב... במחיי המתים בשחרית, והציבור כבר הגיע למוסף בחזרת שוב ציבור, והוא אומר כתר, מותר לי להגיד קדוש קדוש?
אתה נמצא במחיי המתים של תפילת?
שחרית.
כן.
והציבור הגיע ל... ל... לקדושה של לכתר.
יש בזה מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א, מכיוון שהקדושות לא שוות, האם הוא יכול לענות או לא יכול לענות. השולחן ערוך פוסק בסימן קופטץ יבגיבל, שאם היו הציבור אומרים כתר, והוא נמצא בשחרית, לא יכול להגיד למטעם קדוש, אלא רק ישתוק ויכוון למה שאומרים שומע כעונה. והרמ"א חולק על זה. רמ"א אומר, הוא לא יכול לענות קדושת הסדרה, זה נכון. אבל קדושת מוסף וקדושת יחיד כן יכול לענות. קדושת מוסף וקדושת שחרית כן יכול לענות. אז יוצא שלבני אשכנז מותר, לבני ספרד אסור. קופתי ציב ג'.
אז למה אסור? ועוד משהו קטן, הרב, אם אני יושן ב-4 בבוקר, בגלל עבודה, ואני נוטה לפני זה ידיים, כשאני קם ב-8:30 להגיד קריאת שמע, אני חייב עוד פעם בנטילת ידיים?
בוודאי, כי אתה הלכת לישון לפני עלות השחר. וגם אם זה היה אחרי לו את השחר, גם אדם שיושן ביום, הרבה לא יודעים את זה, גם אדם שיושן ביום, חצי שעה על מיטה, הוא חייב לטילת ידיים. נכון שזה בלי ברכה, ונכון שזה ספק, אבל זה הלכה פסוקה בסימן ד' שחייב לטילת ידיים בסעיפית ג' גם למי שיושן ביום.
אוקיי. תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
ברוך תהיה.
תודה.
שלום למאזין הבא.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה.
מבקש לשאול אם מותר להגיד לגוי שיעשה מלאכה דאורייתא בשינוי, כאשר מדובר במקום צורך גדול, ועיקר השאלה, אם ביקשו ממנו לעשות בשינוי, והוא עשה את זה כדרכו, האם יהיה מותר ליהנות מבחינת הדת עד נפשי כביד.
כן. אז לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשינוי, האם זה מוריד את זה לדרבנן וממילא יהיה מותר בצורך גדול, למשל, אין אור בבית, והאור זה לא לדים, אור זה פלורסנט, חוט לעד, ואני רוצה להגיד לגוי שהדליק בשינוי. להגיד לו שהדליק הרגיל זה אסור, בשינוי, אולי זה נקרא די רבנן, וזה שבוד לשבוד, זה צורך גדול, כי אם אין אור בסלון זה צורך גדול, וכן על זה הדרך. אז במשנה ברורה משמע בשתי מקומות...
תודה על הסבנות.
שומע? מאזין?
כן, כן, אני שומע.
אתה שומע אותנו?
כן, כן, מצוין.
במשנה ברורה בשתי מקומות מבואר שזה מותר, גם בסימן שינמם סעיף קטן ג' וגם בסימן תף קוף פי וו בשער הציון חף ב'. בשתי המקומות הללו מבואר שזה מותר, שזה גם נקרא שבוד לשבוד. לפני קרוב ל-20 שנה שאלתי את מרן הרב אלישיב את השאלה הזאת, והוא לא הסכים להקל בדבר הזה בשום פנים ואופן. אגם ששאלתי אותו משתי המקומות במשנה ברורה, הוא לא הסכים, ולא כל כך הבנתי מה הוא מיישב לי את המקומות הללו. לעומת זאת, באותה תקופה, אולי שנה אחרי, שאלתי את מרן הרב עובד איזה צלת השאלה הזאת, והוא אמר לי שכן, שזה מותר. והוא אמר לי שהוא כתב על זה בכתבים, ועוד מעט זה יצא לאור עולם, ובאמת אחר כך שיצא חזון עובדיה שבת ג' על דיני אמירה לגוי, שם זה כתוב באמת שזה מותר. שלום הזמן אוירבך הסתפק בדבר הזה, ולבסוף נטה לאסור מסיבות אחרות. אז לכן מסקנת ההלכה, עדיף להשתמש בפתרונות אחרים, אבל אם אין פתרון אחר, וזה רק הפתרון שיש, אפשר להקל בו. עכשיו, אם אמרת לו להדליק בשינוי והוא הדליק לא בשינוי, אז יש מפורש באשת אברהם מבוצ'אץ' שמותר ליהנות מזה. למה? דת עד נפשי כעביד. כל זה הבאנו בספרנו הליכות שבת חלק ב' דיני אמירה לגוי, יעוין שם. האשת
אברהם, איפה הוא נמצא, אם אפשר לשאול?
אני לא זוכר איפה הוא נמצא, אבל הבאתי את כל זה בהליכות שבת חלק ב' בדיני אמירה לגוי, יעוין שם.
טוב, יישר כוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
קודם כל רציתי להגיד לרב תודה רבה על התוכנית.
ברוך תהיה.
ויש לי שאלה, מה הדין אדם שנמצא בבריכה חמה, בסאונה וכאלה, לגבי אמירת דברים שבקדושה, ולגבי לשיר שירים עם פסוקים?
בריכה חמה וסאונה לא מוגדרים כמקומות מזוהמים. זה לא דומה לבית מרחץ שזה סגור, ויש שם ההבל של המתרחצים, ויש שם תינופת. סאונה ובריכה מחוממת זה לא מוגדר כמקומות שיש בהם תינופת וזוהמה, זה מקומות נקיים וסטרילים, ולכן מותר לומר שם דברי תורה וגם פסוקים וכדומה, עם כיפה כמובן. אם אדם נמצא בתוך הבריכה ורוצה לדבר דברי תורה ואין לו כיפה, לא לברך, לברך חייב כיפה. רוצה לדבר דברי תורה בים, בבריכה ואין לו כיפה, מותר לו. כי כל האיסור העיקרי זה להזכיר את השם. כן?
כן, כן, סליחה.
בבקשה.
לא, סליחה, אם היא סגורה, אם הבריכה סגורה, או גם מה שנקרא סאונה לטובה, שזה מלא עדים, עדים, עדים כמו מים באוויר.
עדיין, מכיוון שזה לא מקום שמתרחצים שם, אז אין בזה זוהמה. כל הזוהמה זה שאדם מתרחץ במקום חם, שכל הלכלוך יוצא מהגוף. עם החום זה יוצר זוהמה. אבל עד כמה שנכנסים רק לשחות בבריכה חמה, או לקבל חמימות מהסאונה, זה לא יוצר זוהמה, ולכן זה מותר.
הסאונה מוציאה את הזיעה כביכול, את כל הלכלוך מהגוף.
כן, אתה הרגשת פעם איזה... זה משהו שהוא לא ניכר, משהו שהוא לא מוחש, משהו שהוא לא מוחשי. זה משהו יותר בריאותי, זה לא משהו שאתה מרגיש לכלוכים באוויר או משהו. אין לזה תפיסה.
אני יודע ש... כן, אני יודע ש... אם הרב, אני יודע שאפילו אפשר בסאונה נגיד, שזה אפילו מה שנקרא, זה יכול להוריד את הלכלוך. זה גם לא נקרא, אפילו...
זה לא רמה של לכלוך שיורד מהגוף בצורה חיצונית. הסאונה יש לה את המעלה שיכולה להוציא כל מיני רעלים מתוך הגוף, זה לא לכלוכים חיצוניים. אדם שהולך לסאונה לא יכול להגיד, התקלחתי, אני לא צריך להתקלח, אני כבר נקי. לא, אין כזה דבר. טוב.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שאלה כזאת. לפני שבוע, בהלכות מבשל בשבת, לפחות בישול בשבת,
כן.
לפני שבוע החלפנו את הפלטה, והפלטה הייתה מאוד חמה חדשה. קמתי בבוקר, נגמרו המים של החמים. נשרף, התחתית נשרפה. עכשיו, לא שמתי סקית לפני השבת, אני לא נוהג בזה, כי בדרך כלל אין בעיה. להכניס מצקת זה לא פרקטי כל כך, כי יש לי נחם על הפלטה והוא קטן. מה שעשיתי, עשיתי חשבון כזה, אני לא יודע אם זה היה מותר או לא, נראה לי שכן, זה מה שרציתי לחלט הרב. הורקתי את השלושת רבעי חמין לכלי שני, זאת אומרת, סיר אחר, יוצאת שאתה מהפלטה, מה שנשאר שרוף שמתי בצד, והראיתי מים לתוך כוס בשביל שלא יהפוך לי את המים לבשרים, מהכוס שמתי בתוך החמים, על השולחן, על הפלטה, על השולחן, על השריש, הרבבתי את זה, החמין יהיה הסיסי כזה, וטיפונת מים מעליו, אולי טיפונת, והרבבתי את הכל, והחזרתי את זה לפלטה.
לא טוב. לבני אשכנז בסדר, לבני ספרד לא.
עכשיו, אני רוצה להגיד לרב ש... אני חשבנתי את זה כאילו לפי הרב עובדיה יוסף, שאני פותק כמותו.
גם לפי מרן הרב עובדיה זה אסור, זה לא קשור.
למה?
כי זה מרן מפורש, בראש נוגעים לסעיף דלת, שאסור לעשות כזה דבר.
מה אסור? אבל זה לא מצטמק ויפה לו.
זה ודאי, חמין זה מצטמק ויפה לו, ודאי.
חמין בלי מים?
חמין עם מים, לא בלי מים, עם מים, אחרי שאוספת את המים.
אני הוספתי את המים והרבבתי את זה, הכל נבלע בפנים.
נכון. עכשיו, ברגע שהחמין הוא עסיסי, רטוב, ההצטמקות יפה לו. אבל זה מרן מפורש, ברש נוגעים את סיב ד' יש למחות בעד הנוהגים להתמין בעוד יום קומקום שלא יכולים להתמין אותם לתוך הקדרה.
אבל איפה פה רוב ומיעוט של מרן הרב עובדיה? רוב ומיעוט?
רוב ומיעוט נאמר דווקא באופן שזה מצטמק ורד, לא מצטמק ויפה לו. זה פשוט, זה מרן מפורש.
החמין הזה נחשב שזה יפה לו?
חמין זה מצטמק ויפה לו. חמין זה דוגמה הכי מקורית למצטמק ויפה לו.
אפילו שאין לו מים כמו
סחר. אין מה שאין לו מים, יש לו מים, אין לו מים, אז לא עשינו כלום. יש לו מים, אסף את המים, עכשיו יש לו מים. יש לו רטיבות, הרטיבות הזה, זה מצטמק ויפה לו. זה כמו מקום מצטמק ויפה לו, ואם זה יסרף זה יהיה רע לו, אבל בהתחלה זה יפה לו.
אז כל דבר בהתחלה זה יפה לו, אז אין לי מצטמק ורע לו.
לא, לא, לא נכון. רוב הדברים זה מצטמק ורע לו. האמת סליחה, שרוב הדברים זה מצטמק ויפה לו, חוץ ממים שזה מצטמק ורע לו ועוד כמה דברים. אבל ברוב הדברים אנחנו מסתכלים על, 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 על רוב התפשיל. שרוב התפשיל, נגיד, קציצות עם רוטב. רוב התפשיל זה קציצות, ומיעוט רוטב. אני מדבר לפי דעת מרן הרב עובדיה שהוא מקל. אז מסתכלים על היבש שההצטמקות רק כלפי היבש. אבל בחמין, כל המהות של חמין זה גוף אחד שזה מצטמק ויפה לו. וזה מפורש בשולחן ערוך, בראש מגיעים לסעיף ד'.
אבל זה שיש הרבה רוטב, אבל אם הרוטב כבר נגמר,
טוב, זה בחמין... פשוט, זה חשבון פשוט. אין שום צד בעולם שאם חמין נמצא על הפלטה, אסור לך להוסיף מים חמים. אם אתה מוסיף מחוץ לפלטה ומחזיר לפלטה, שיהיה מותר. איפה ההיגיון? אם זה נמצא על הפלטה, אסור לו. אבל עכשיו זה חוזה להיות כלי ראשון. אבל זה חוזה להיות כלי ראשון כששמת על הפלטה.
אבל כשאני ראיתי, אז הבנתי.
מה זה משנה? אבל כשאתה שם על הפלטה, זה חוזה להיות כלי ראשון. טוב, זה חשבון פשוט. תתבונן בזה ותראה ש... לא נוכל להרחיב יותר מדי, בפרט שכבר מיצינו את התשובה בצורה מסודרת. תתבונן בזה עוד קצת ותרווה נחת. טוב.
הבנתי, אז הרב מבין שחמין זה לא מצטמק ויפה לו, זה לא מצטמק ורע לו, כל חמין, אפילו עם טיפונת מים.
יפה. מה טיפונת מים? שיש קצת מים, עסיסיות, כן. ברוך תהיה.
תודה רבה, תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
אני שמעתי כבר מכמה מקומות ש... כאילו, זה כלי שני, שהרב אמר שברדיאטור אין גוף חימום, אין גוף חימום שמתלהט.
אין גוף חימום שמתאדם, לא שמתלהט, שמתאדם. יש גוף חימום, בוודאי שיש גוף חימום, אחר כך השמן לא היה מגיע למצב של, לא היה מתחמם, אבל הגוף חימום לא מתאדם. וכיוון שהוא לא מתאדם, אין איזה דין של מוקצה.
לא, אז אני קצת...
רק לשבחתו ניסן.
איך?
אין איזה דין של מוקצה בחמת גופו, אלא רק לשבחתו ניסן.
כמה חברים בזה, אז הם אמרו לי שיש גופי חימום שיש בפנים ספירלה אדומה, רק מכסים את זה בתס מתכת מאוד מאוד דק, תס מתכת או פלדה.
אז כנראה שהחברים, כנראה שהחברים לא מהנדסי אלקטרוניקה, וכנראה שצריך להתייעץ עם אנשים שחדרו קצת יותר לעומק בפנים, כמו שאנחנו עשינו, וזו התשובה.
לא, כי ראיתי גם ארוחת שבת, ככה מביא, כאילו הדברים השתנו, ארוחת שבת מביא שגם ברדיאטור יש שם גוף חימום שמתלהט.
מתלהט כן, מתאדם לא. בדקנו את זה מהנדסי אלקטרוניקה, לא מגן... לא מגיע למצב של התאדמות. גם מחם מצב שבת, וגם רדיאטור לא מגיע למצב של התאדמות. ודרך אגב, רב שלמה זמן אוירבך כותב את זה מפורש על רדיאטור. שזה לא מגיע להתאדמות, ולכן זה לא מוקצה.
וגם ברציחה שלו, בהרתחה הרי זה 2000 ואט, זה כמו קומקום, כאילו, במצד הוואט. אני לא יודע איך זה מתחלק בכל שזה גוף חימום מאוד גדול, אבל גם בהרתחה של הרדיאטור, כשהוא בין את ההרתחה,
אנחנו, אנחנו מדברים על מצב פעולה, לא מצב ש... אנחנו מדברים במצב שטרבוסטט יכניס אותו לפעולה. כי אם עכשיו הגופי חימום קבועים, אז אין שום שאלה. מדברים על מצב של פעולה, ודאי. על זה אנחנו מדברים.
כן. שמעכשיו במפזר חום, שאם סוגרים אותו משתי הצדדים, אז מיד אני רואה את הדמימות. כאילו, עוצבי במפזר חום שלי, אם אני סוגר אותו שהמעבר לא פועל ומקרר אותו, אז מיד אני רואה את הדמימות.
זה לא נקרא דמימות. זה לא הבדיקה. הבדיקה צריכה להיות בחדר חשוך, להסתכל על פתחי העברור. אם אתה רואה שם אדום או לא רואה שם אדום. בדרך כלל בחדשים...
אם אני סוגר זה אדום,
זה לא המודד, זה לא המודד. בדרך כלל בחדשים לא רואים אדום, בישנים כן. אבל זה הבדיקה. שזה שאתה סוגר, אתה חונק אותו.
הישנים כן אסורים בזה?
אני לא אמרתי שהישנים אסורים, אמרתי שבדרך כלל מצוי לראות את הגופי חימום מתאדמים במכשירים הישנים ולא בחדשים. אבל אמרתי שאפשר לעשות בדיקה מאוד פשוטה, ולראות בחושך, האם יש שם התדממות, או אין שם התדממות.
אז מה שכן מתאדם, רק אם אני סוגר אותו.
לא, זה לא נקרא התאדמות. לא נקרא התאדמות. אתה פשוט חנקת וגרמת פה פעולת יתר. זה לא נקרא התאדמות.
רק אז עברתי אותו, כאילו. רק אז אני מתחיל את העברה. כאילו, כל עוד שהוא לא אדם, זה לא עברה. תודה רבה רבה.
לא שזה לא עברה, לא. זה לא מוקצה, כי זה לא התאדמות.
כן, כאילו, זה לא נקרא שלבת עדיין.
זה לא נקרא שלבת לעניין מוקצה, לעניין דאורייתא של מבעיר, ודאי שזה מבעיר. ברוך תהיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
רצינו לדעת, הסתפקנו לגבי נושא של לקרוא לאור הנר בשבת, לצורך העניין. במקרים שחברים אמרו, שמה. כלומר, האם זה חילול שבת אם אדם עכשיו מגיע וקורא לאור הנר בשבת? האם הוא חילל שבת או רק עבר על דברי חכמים? לא שאני מקל בזה, אבל מבחינת האיסור.
הוא עבר על דברי חכמים, זה חילול שבת דרבנן, זה לא חילול שבת דאורייתא, כי הוא לא איתה. אבל הוא עבר על איסור דרבנן. אדם שקרא לאור הנר ולא איתה, אם הוא איתה...
זה כמו שהוא יפעיל מזגן בשבת, לצורך העניין.
אם הוא איתה, אז הוא עובר איסור דאורייתא.
לא איתה. רק קרה,
עובר איסור דרבנן, כמו שהוא טלטל מגץ בשבת.
זה בעצם נקרא חילול שבת בעצם.
חילול שבת לכל דבר, וצריך לפדות את זה ב-40 תעניות, שזה בעצם 40 שקלים, או למי שלא קשה לו, 80 שקלים. ברוך תהיה. כאן הגיע תוכניתי לסיומה, תודה רבה לכם, אז אם שהייתם אותנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאוריה וולמן ושלמה פולק. בית אורה לך למעשה, פעיל 24 שעות ימה, כוכבית 5047. נשוב ונשתמע מראשון בלילה. 10 בלילה, חידון הלכה למעשה העולמי. היו שלום, שבת שלום.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה וביום ראשון הקרוב על מניעת סרטן באמצעות בדיקות מקדימות ושמירה על אורח חיים בריא. באולפן יתארח דוקטור יגאל קושניר, מומחה בכיר במכון האונקולוגי של בית החולים מאיר מקבוצת כללית. עניין משפחתי, ראשון 11 בבוקר, בהגשת רחל פסטאג.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחמחה יוסי לגמור את כל... כתב יד שיתפס ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות
חייגו לניצני הקודש כוכבית 5610 כוכבית 5610
בכל מקום תמיד איתי בכל שעה בשבילי כל חי בקצב שלי דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון מדברים לכל אחד בתדר הנכון כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
חדשות כל חי השעה 12:00